אותו זוג שנהרג בתאונת דרכים הבוקר, הרב של היישוב תלם וגם ראש בית המדרש שם, הרב אבי כהן אור, ואשתו הרבנית, המורה שמחה. אולי גם התוכן ולא רק עצם הלימוד שייכים לסוג הזה של האנשים, לדרכם, לתורתם. ודווקא שהם חסרים, אז החובה והאחריות עלינו הם יותר גדולים. אנחנו נפגשים בפרקים האלה בשבת בשתי סוגיות. סוגיה אחת היא סוגיית המשכן. זה לא רק חיתום ספר שמות, זה גם חיתום של פרשת המשכן. הסוגיה השנייה כבר אפשר להגיד בפתח, שבת. שבת פרשת החודש, מברכים את החודש, קרוב מאוד לראש חודש ניסן, להיכנס להכנות יותר מסיביות של חג הפסח. והדברים, למרות שהם לא סיכום של כל המשכן ולא סיכום של כל הפרשה הזאת של פרשת החודש, אבל הדברים יכולים להשלים אלה את אלה. בתוך התיאור של המשכן, פה בדף שקיבלנו בפרק למדווה בצד ימין, קצת למעלה, מתוארים שני מסלולים לכאורה שונים אחד מהשני. מסלול אחד, אלה אותם חכמי לב שעוסקים במלאכה של הכנת המשכן. פסוק ד' בפרק למדווה אומרת התורה, ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו אשר הם העושים. והם אומרים, ויאמרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה, אשר ציווה השם לעשות אותה. כבר לא צריך. אחר כך אומרת התורה, ויצא משה ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה, אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש. ויקלה העם להביא. הסיום של אותם פסוקים, והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה, והותר. אומר בעל חידושי הערים, הראשון לשושלת חסידות גור, שיום הזיכרון שלו היה ביום שלישי, בכ"ג אדר, אומר חידושי הערים, יש קשר בין שני המהלכים. יש מצב אחד, והוא סוגיית התרומה, הנדבה, הבאת החומרים. ויש סוגיה שנייה, וזאת המלאכה בעצמה. לעשות, לקחת את החומרים האלה ולעשות מהם את המשכן. אומר חידושי הערים, כל זמן שהיה צורך במלאכה, הייתה התעוררות לתרומה. היה חשק, היה איזו בעירה פנימית, הייתה בתוך הציבור כדי להביא עוד ועוד ועוד, כדי שתהיה המלאכה יכולה לעשות. אבל אומר חידושי הערים, ברגע שהמלאכה נגמרה, לא היה צריך יותר, אז לא רק שבאופן פיזי אמרו אל תביאו, אלא גם הרוח נגמרה, גם המוטיבציה לא הייתה. לפי מידת הצורך במלאכה, הוא אומר, כך מידת ההתעוררות הנפשית לתרום ולהתנדב. מפני שהתרומה הזאת, אנחנו רואים מבחינת פרשות המשכן, חוזרת בכל מיני צורות נקודת המוצא שלה. שהיא נמצאת פה למעלה ממש בתחילת פרשת ויקהל. ברמה העקרונית, אני חושב שזה דבר קבוע באומה, שכשצריך יש התעוררות. השאלה הגדולה, ולעיתים השאלה הכואבת, היא מתי נקבע הצורך? האם הצורך הוא אותה הגדרת מצב הנגלית, הנראית לעין, הברורה, כתוצאה מהערך, כתוצאה מהמשימה המונחת לפתחנו, או שהצורך הוא, נזכיר קצת את זה בריחוק של דברים, אז אולי זה פחות מכביד, הצורך הוא למשל כמו בפורים, הסרת טבעת. זאת אומרת שאנחנו במציאות הנגלית נמצאים סביב סעודתו של אותו רשע, וטוב לנו בזה, ואז הסרת הטבעת באה ופוקחת את עינינו. אז לכן, הגדרת צורך, נאמר את זה באופן החיובי, ככל שהיא תהיה יותר על ידי מבט חודר לתוך המשימות האמיתיות עוד לפני היווצרות הכרח חיצוני, כך עדיף שאז תתעורר כל תכונת ההתנדבות. כן. עדיף שעה אחת קודם. יכול להיות שהדברים האלה באמת קשורים לאותה פתיחה של הפרשה, שהיא נמצאת בהקשרים שונים בפרשת המשכן. התורה מצווה ואומרת, בתוך סוגיית השבת, את הפסוק הראשון, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. זה שהולכים להיפגש עם הקודש, עם המשכן, עם היכולת לקבל שכינה בתוך המחנה בצורה כזאת מרוכזת, הולכים למהלך הזה רק מכוח שמשה רבנו מכהיל את כל העדה. אנחנו לא נכנסים לתוך המשכן כאנשים פרטיים, כקבוצות שמצטיינות בהגדרה כזאת או אחרת. אנחנו נכנסים למשכן מתוך שאנחנו חלק מהאומה. ובאומה יש כוחות נפש, דיברנו על זה בפעם הקודמת על התלמוד הירושלמי לגבי נתבעים למשכן ונותנים. באומה יש כוחות נפש, שכשבני אדם עומדים על הזיהוי הנכון שלהם, אז כתוצאה מכך יש התעוררות לתת ולתרום למשכן. היום, קודם כל, הניסיון הרבה יותר קשה. ויכול להיות שדווקא בסוגיית המשכן, חז"ל מלמדים אותנו איפה נמצא עומק הקושי של הניסיון. ולפי גודלו, גם הסיכוי והפיצוח של הקושי הזה. המדרש נמצא פה בפסקה 3. ברוך אתה, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. הדרש אומר כך, נעשה בתלמיד אחד של רב שמעון בן יוחאי, שיצא חוצה לארץ ובא עשיר, והיו התלמידים רואים אותו ומקנאים בו, והיו מבקשים הם לצאת לחוץ לארץ. איזה עומס נופל על כתפיו של רשב"י. אדם מקים בית מדרש, מלמד, נותן שיעורים, מחנך, משפיע ברוח הקודש שיש לו, וממילא יש לו ציפיות מהתלמידים שלו. אפשר להניח שבדרכו של רשב"י לא הייתה ציפייה מתלמידיו שירצו ללכת לחוץ לארץ. וגם לא הייתה ציפייה מתלמידיו שירצו כסף. וגם לא הייתה ציפייה מתלמידיו שיקנאו. והוא צריך עכשיו להתמודד עם הכל ביחד. זה מה שקורה כתוצאה מזה שתלמיד אחד חוזר משם. אומר המדרש, וידע רבי שמעון. בשונה קצת מהדפוסים, חלק מהמצבים בדור שלנו, רבי שמעון יודע שחינוך זה לא איזושהי טבלה שמבטיחה הישגים תוך יומיים. ותוצאות מוגדרות מראש בתהליך קצר ופזיז. ידע רבי שמעון, ידע שיש פה תהליך מורכב מאוד, והוא צריך לטפל בשורש. ועל כן זה טיפולו. מה עושה? אומר המדרש, ידע רבי שמעון, והוציאם לבקעה אחת של פני מירון, ונתפלל ואמר, בקעה בקעה מלאי דינרי זהב. הוציא את כולם לבקעת פני מירון, והתפלל שהבקעה תתמלא דינרי זהב. התחילה מושכת דינרי זהב לפניהם, אנשים עומדים, והאזור מתמלא דינרי. ואז הוא אומר להם, רשמי, אם זהב אתם מבקשים, הרי זהב, תלו לכם. ארץ ישראל נותנת דינריה בעין יפה. הכל אפשרי, תקחו. אבל, היו יודעים, כל מי שהוא נותן עכשיו, חלקו של עולם הבא הוא נותן. מפסיד את העולם הבא שלו. שאין מתן שכר התורה אלא לעולם הבא. הווי, ותשחק ליום אחר. אם רשב"י חושב שדינרי זהב זה דבר שלילי, תגיד להם, אל תיקחו. כי אם תיקחו, תפסידו את העולם הבא. ואם הוא חושב שדינרי זהב זה דבר חיובי, ולכן הוא אמר להם, תיקחו, למה כשאדם עושה דבר חיובי, הוא מפסיד את העולם הבא? רבי שמעון בן יוחאי אמר, בגמרא מסכת ברכות בדף ה', שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. וכולם לא נתנם, אלא על ידי ייסורים. תורה וארץ ישראל והעולם הבא. אמרנו הבוקר, אשרי הגבר אשר תייסרנו יא. ומתורתך תלמדנו. דבר זה למדנו מתוך התורה, שהאיסורים הם התנאי לקניין תורה. למה? וארץ ישראל נקנית ביסורים, אומרת הגמרא, אומר רשב"י, מפני שכתוב בספר דברים פרק ח', כי השם אלוקיך מביאך אל הארץ, ושם זה סמוך לפסוק, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרק. ארץ ישראל נקנית ביסורים. ועולם הבא. איפה יודעים שהעולם הבא נקנה ביסורים? פסוק בספר משלי. דרך חיים תוכחת מוסר. לא מוזכר דווקא בפסוק עולם הבא. מה פירוש עולם הבא נקנה ביסורים? מי שהיה היום בהלוויה בתלם, ראה את השבר של התלמידים, של חברי היישוב, ראה במקום אחד שלוש מתנות שנקנות בייסורים. וכמה זה כל כך רחוק מהתלמידים פה בבקעה, בתיאור של המדרש. אומר רבי נשחי, כל המתנות האלה נקנות על ידי איסורים, כי בכל המתנות האלה יש מבחן גדול. הניסוח העקרוני הוא מופיע בגמרא. מסכת שבת, בדף יח', מסכת יומא, בדף עין ב' ועוד. האם אנחנו לומדים תורה כי מרוויחים ממנה? או לומדים לשמה? האם אנחנו אוהבי ארץ ישראל כי אנחנו מרוויחים מזה? או לשמה? האם אנחנו אוהבי עולם הבא? כי מרוויחים מזה. עולם הבא זה לא רק, או לא דווקא, העולם שיהיה עולם הנשמות, העולם שתחיית המתים, אחרית הימים. זה גם נקרא עולם הבא. אבל אולי העולם הבא שכתוב כאן, כמו שהריטב"א אומר בספר הזיכרון, וכמו שעולה מתוך דברי רשב"י, באותה סוגיה של עולם הבא נקנה ביסורים, של פסוק בספר משלי אומר דרך חיים תוכחת מוסר, שהוא לא עוסק בעולם הבא. אלא זה כמו לומר העולם הבא שבתוך העולם הזה. בעולם הזה יש מציאות נגלית, מוחשית, קרובה לליבו של האדם. יש לאדם מטרות, יש לאדם הישגים, יש לאדם מדדים. איך לבחון אם הוא מצליח במשימתו או לא? עולם עם הרבה מאוד נגלה, הרבה מאוד דברים מוחשיים. אבל כל העולם הזה של המוחשיות, הוא צריך נשמה. הוא צריך נקודה פנימית שמחיה אותו. קשה מאוד לדבר על המשכן אם לא מדברים על שבת. כי מה שעושה שבת בזמנים, עושה משכן במקומות. אותה פעולה. היינו, החייאת נשמה יתרה בתוך מערכת החיים. שבת מותר להלכה לאדם להרהר בעסקיו. אבל מרן בשולחן ערוך בחלק אור החיים בסימן שין וב אומר, ראוי שלא יערער בעסקה. כתוב, ששת ימים תעבוד, עשה כל מלאכתך, מכיל אתה אומר, אחי, אדם עושה כל מלאכתו בשישה ימים, אלא יהיה בעיניך כאילו עשוי. אתה, את, בני האדם, מקבלים בשבת מטען חדש, אנרגיה חדשה. אז זה לא, זה בזבוז, זה לא מתאים שאדם, הוא מקבל עכשיו אנרגיה חדשה, הוא יתעסק עם השאלה מה הוא יעבוד ביום ראשון, או מה הוא ירוויח ביום ראשון, או מה הוא יבצע ביום ראשון. לא תברו אש בכל משמעותיכם. זה לא הזמן של הפעילות. זה הזמן של הקליטה. אל תדליק את האור, אלא תקשיב לאור. אל תפעל, אלא תקלוט את האור. שבת היא נשמה יתרה. הגיע למוצא שבת, יגיד לך ריש לקיש, ואי נפש, ואי לנפש. זו העוברת הנפש. כי היא עוזבת אותה, האנרגיה החדשה הזאת. בוודאי עוזבת אותה רק אחרי שהשאירה את הרישום שלה. נקודת אור. שהיא רוחנית בתוך המציאות, גם כשהיא עוזבת, גם כשהיא מסתלקת, היא משאירה פה משמעות, היא משאירה פה רישום. העולם הבא, בזמנים זה שבת. אתה אוכל או את אוכלת שלוש סעודות בשבת. מה שהגמרא אומרת מסכת שבת בקי"ט, זוכה לנצל מדינה של גיהנום, זוכה לנצל מחבלי משיח, זוכה לנצל ממלחמת גוג ומגוג. שווה, השקעה שווה. טוב, מה זה לבוא שלוש סעודות? אפילו בשעון חורף. אתה מת קצת, אתה מרוויח מלחמת גוג ומגוג, מרוויח מדינה של גיהנום, הכל בסדר. איזה סוג של רווח אתה מחפש? יש סוג של רווח שכתוב בגמרא בסנהדרין. ייתי ולא אחמיני. השם רואה אותך, את הנשמה שלך, שאתה אוכל שלוש סעודות, הוא חוסך ממך מלחיות בחבלי משיח. מה זה ניצול בחבלי משיח? הוא מלכתחילה בורא אותך, בורא את נשמתך, במצב שלא תצטרך להתמודד בחבלי משיח. מה הכוונה ניצול? או, אתה חי בחבלי משיח, אתה חי במלחמת גוג ומגוג, והשאלה הגדולה, האם אתה חי נכון? אם אתה אוכל של הסעודות, אם אתה מאמין שיש נשמה יתרה במציאות, ועל פי זה עובדת מערכת העיכול שלך, אז אתה תהיה מסוגל להתמודד, אם תחיה בתקופת מלחמת גוג ומגוג, לא תיפול רוחך. מה זה ארץ ישראל נקנית ביסורים? מה זה תורה נקנית ביסורים? אומר הבן איש חי, לברר שהקשר שלנו לעולם הזה של אותם מתנות פנימיות, הוא קשר בלי תנאים. הוא קשר בלי רווחים. אתם יכולים לקחת דינרי זהב, דינרי זהב אינם פסולים, אומר רשב"י. לא בגלל שלקחתם דינרי זהב אתם מפסידים את העולם הבא. אלא אם לקחתם דינרי זהב כי אתם חושבים שזה המדד לקבוע האם החיים שלכם טובים בעולם, אז הפסדתם את העולם הפנימי. נשארתם משועבדים לדינרים. האישה קמה בשתיים בלילה לתת אוכל לתינוק אחד שלה, ושלוש בלילה לתינוק אחר שלה. כמה דינרי זהב היא מקבלת על זה? כמה תארים אקדמיים היא יכולה לרשום לזכותה? כמה צלשים? כלום. אפילו לא מעט פעמים כפיות טובה מסביבה. שזה לכאורה הכי שובר. אבל אם היא אשת חיל, אם עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. היא לא מפחדת מיום אחרון, והיא לא משתעבדת אליו. עושה פעולה אמיתית. אומר הבן איש חי, דור שהוא יואב את ארץ ישראל, גם מתוך איסורים. שהוא יאהב תורה גם מתוך איסורים. שהוא יאהב את העולם הפנימי מתוך המציאות גם כשיש איסורים סביבו. זה דור שעומד במבחן. אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא, לא אין ולא שכרה. אפשר להתפלל כל יום, אל תיבני די ניסיון. אומר הרב קוק, בעולת ראייה זה לא הכוונה, אל תעמיד אותי במבחנים. אלא הכוונה, אל תעמיד אותי במבחנים שאין לי כוח לעמוד בהם. כמות המשימות ואיכות העומס המוטלת על כתפי הדור הזה, נראים לא מעט פעמים מעל לכוחנו. אבל כמו שאמר רשב"י לתלמידיו, תפסיקו לבחון את העולם לפי רווחים, לפי תנאים חיצוניים, לפי הישגים. תבחינו את העולם לפי האמת. זה היה בעצם אתגר גדול של ישראל במצרים. זה פרשת החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים. התורה לא מכירה בשמות האלה, ינואר, דצמבר, שמיני לתשיעי, תשיעי לשמיני. בתורה יש ראשון. מה הראשון? חודש ניסן. זה הראשון לראשי חודשים. אתה חוגג פסח, מה אכפת לך דצמבר או אוקטובר? לא. את תמיד תעשה את פסח בחודש האביב. יש מצווה כזאת בתורה, בדברים פרק ט"ז. שמור את חודש האביב. אתה יכול לשמור חודש? אתה יכול לעצור חודש מלברוח? אומר המדרש, שמור את חודש האביב, אם אתה רואה שבמהלך השנים פסח לא יצא באביב, תעבר את השנה, תוסיף חודש. זה בעצם לזהות שהראשון לראשי החודשים זה לא רק חשבון של תאריכים, אלא זאת הכנה לקלוט עכשיו כוחות חדשים. מה נקודת החידוש? היינו עבדים, עכשיו אנחנו בני חורין. התאמצנו, עכשיו אנחנו יכולים לנוח. זה לא יציאת מצרים. כל סוג של רווח, כל סוג של איזושהי ציפייה אנושית שבני אדם מצפים שהיא תתממש, והיא זאת שמניעה את עולם הערכים שלהם, אתם מפסידים את העולם הבא, אומר רשב"י. אתם מפסידים את העולם הערכי שבתוך העולם הזה. בכניסתנו לאותה סוגיה של יציאת מצרים, התורה תמשיך את פרשת החודש, לפסוק א', אני נמצא פה, למעלה, בצד שמאל. ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר עליהם, משכו, קחו לכם צאן למשפחותיכם, ושחטו הפסח. לקחתם אגודת אזוב, תבלתם בדם אשר בסף, הגעתם אל המשקוף, אל שתי המזוזות, מן הדם אשר בסף. בסף זה בכלי. הוסיפה התורה, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. למה לא נצא? אנחנו רוצים לעלות על הגג ולראות איך המצרים חוטפים. אנחנו רוצים למחוא כפיים קצת? רוצים להוציא מתוך ליבנו איזו תחושת הנחה, הנחת רווחה כזאת? למה לא לצאת? אומר רש"י פסקה 5, מגיד מאחר שניתנה רשות למשחית לחבל, אינו מבחין בין צדיק לרשע. עוסקים בליל הסדר, מציאות, כמו שחז"ל אומרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, השם מארגן את המציאות בצורה מוכחת ונוכחת, ונותן רשות למשחית, והוא לא מבחין. ואם לא נצא, אז הוא כן יבחין. מה ההבדל אם אנחנו יוצאים או לא יוצאים? אחר כך עוד התורה אומרת, חוזר לפסוקים, ועבר השם מגוף את מצרים, וראה את אדם על המשקוף על שתי מדודות של מי? של בתי ישראל. אבל לא עבר לנגוף אותם. פסח השם על הפתח. ולא ייתן למשחית אבוא לבתיכם לנגוף. הנה, מדרש מכילתא פסקה 4. אמר להם, מה הוא התכוון שאמר להם משה בפסוק א', משכו קחו לכם? משכו ידיכם מעבודה זרה? וידבקו במצוות. רבי יהודה בן בטרה אומר, הרי הוא אומר ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. שואל המדרש, וכי יש לך אדם שהוא מתבשר בשורה טובה ואינו שמח? אומרים לו, נולד לך בן זכר, הוא לא שמח? אפילו אם נולד לו נכד הוא שמח, מה פירוש לא לשמוח? רבו מוציאו לחירות ואינו שמח? אם כך אומר המדרש, למה נאמר ולא שמעו אל משה? מקוצר רוח. אמר להם, אתם נגאלים. לא רק נולד לכם ילד, אמר להם, אתם נולדים. למה לא שמחו? אומר המדרש את האמת, אלא שהיה קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרה. הנה הפסוקים ביחזקאל בפרק כף, נמצאים פה, בצד שמאל, קצת למטה. השם אמר לנו במצרים, פסוק זין, ואמר עליהם אישי קוצן, אבא שליחו, וגילו למצרים, אל תתאמרו. מה שהתורה רמזה במילה משחו, קחו לכם. נבואת יחזקאל אומרת בצורה ברורה, תעזבו עבודה זרה. ומתי זה נאמר? פסוקים קודמים, ביום מוכרי בישראל, שזה יום יציאת מצרים, ועבדה להם בארץ מצרים. ביום הוא נסעתי את ידי לתת להם את ארץ הצבי, ארץ כנען, לשם אני מביא אותם, ומול כל המלאך הגדול הזה, אמרתי להם, מי שקוצה עיניו, השליחו, והם לא השליחו. ויאמרו בי, ולא אהבו לשמוע אליי, איש את שקוצה עיניו, לא השליחו, גילוי המצרים, לא עזבו. ואומר לשפוך חמתי עליהם, לחלות אפי בהם. מה שכתוב בפסוקים בפרק י' ב' בשמות, עבר השם לגוף את מצרים, הכוונה היא עבר השם לגוף את מצרים ואת כל מי שנראה כמו המצרים. ישראל היו נראים כמו המצרים. ולכן אומר המדרש בשיר השירים רבה, במדבר רבה, בשמות רבה. הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, הללו שקיליים, הללו שקיליים, הללו ערלים והללו ערלים. מידת הדין לא הייתה נותנת שיגלו ישראל לעולם. המקום היחידי שבו אנחנו אומרים בגדה של פסח גילוי שכינה, זה פסוק בספר דברים פרק ד', כתשו שם, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. הפרושו הניסה אלוקים, מה הוא לא יכול לעשות את זה? קשה לאלוקים לבוא לקחת גוי מקרב גוי? אומר המדרש, זה לא השאלה של קושי. מידת הדין הייתה מעכבת, לא מגיע להם שיוציאו אותה. אלא מה? היו שם במצרים 10,000 חרדים, דתיים, לאומים, ימנים, שמאלנים, שפויים, למאדרים. היו. 10,000 צדיקים היו. 18,000 צדיקות היו. ישיבות היו, מדרשות היו, מכללות היו, מכינות היו, קרנים תורנים היו. 100,000. אז תוציא אותם. תוציא את הצדיקים. כיוון שניתנה רשות למשחית, אם עם ישראל כאומה, אם הציבור כציבור לא ראוי לצאת, אז גם אם אתה אדם צדיק פרטי, לא תצא. כי יציאת מצרים לא נועדה לכך שבני אדם פרטיים יפסיקו להיות עבדים. יציאת מצרים נועדה להוליד אומה שהיא תגלה דבר השם בעולם. אני אעמוד מנגד. אני אגיד, מה העבודה הזאת לכם? יגידו לי חזל, תדע לך, תזהר אתה, מוציא עצמך מהכלל. לפי שיוציא עצמו מהכלל, כפר בעיקר. פעם חשבתי שאני צדיק. הטירונות בצבא, באיזשהו שלב, הגענו לחג הפסח. היה בירושלים, שכונת בית וגן, תמיד חכם אדיר, רב השכונה, רב שלמה מנהר. הלכתי אליו, לשאול אותו שאלת צדיקות. מה שאלתי? כן, אנשים מתקרבים לחג הפסח. כידוע, אחת העבירות החמרות, חמורות בפסח, זה לאכול קטניות. אז אני לא שאלתי עליך לקטניות, כי זה לא צדיקות, זה הלכה. אצל חלק מהאנשים. אצל חלק, הלכה היא אחרת. אני שאלתי, מה אני אעשה בצבא, בכלים שבהם נתבשלו הקטניות? זה צדיק בתוך צדיק בתוך צדיק. ואני חשבתי, הרב מנהר יעמוד מולי ויצדיע לי. איפה מוצאים צדיקים כאלה? והוא כמעט נתן לי סתירת לחי. הוא העיף אותי מכל המדרגות. הוא צעק, הוא אמר לי, תתבייש לך. זה מה שמטריד אותך בפסח. אחדות, הוא אמר לי, אנחנו צריכים בפסח. תשמור על מנהגי אבותיך, אל תפגע בוודאי בקלה כבר חמורה. אבל תהפוך את החילוק ההלכתי להיות חילוק נפשי? להגיד, אתה גם בכלים אסור לך להשתמש, ואתה בכלל, זה שני עמים, זה שתי תורות. אתה מוציא את עצמך מהכלל? מה אתה חושב? נגעלת ממצרים בזכות הדקדוקי המצוות שלך? גודל הכיפה שלך? כמה שכבות של ציצית בולטות אצלך מחוץ לבגד הרגיל? איזה צבע יש בתלית שלך? איזה אורך של פירות יש לך? זה מה שהוציא אותך ממצרים? או זה שאתה בן לעם ישראל, או בת לעם ישראל? זהו, נקודה. וניצלנו במצרים, קיבלנו את החיים שלנו במצרים. מכוח היותנו כלל. רק 20% הסכימו ליישם את הכלל הזה. 80% לא התאים להם לצאת ממצרים. בבית שני, פחות מ10%. 41,000 מתוך 600,000. איזה תקוע עד היום כמו עצם בגרון? הדינרים, דינרי הזהב. לפעמים זה בכלכלה ובכסף, לפעמים לא. יש כל מיני סוגים של דינרים. אומרים לנשיאי ישראל, ראשי סנהדרין, הגיע היום הגדול, אתם עומדים להיכנס לארץ. אז הם אמרו, ומה יהיה עם התנאים הרוחניים שלנו? מקבלים לחם מהשמיים? אתם יודעים מה זה לקבל לחם מהשמיים? לא צריך כספומט. מקבלים נס אלוקי כל יום. יודעים היו שכשיכנסו לארץ, ייפסק אמן, תיפסק הבאר, ייפסקו ענני הכבוד, וכל העילה הקדושה הזאת תיפוג, ועוד משה רבנו לא יהיה, ואהרון הכהן לא יהיה, ומרים הנביאה לא תהיה, וישאר איתנו. בואו נשאר במדבר. יש סוגים שונים של דינרים, של עולם של רווחים. אהבה לקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. תבינו את העומק של יצירה לאומית חדשה, שאתם כלל שניצל ממצרים, תבינו שהחיים שלכם ניתנו לכם על ידי אלוקים, והוא הגורם היחידי שיקבע את סדר המשימות שלהם. אתה ראש הפירמידה? אתה שקוראים אותך ראש הממשלה? אתה שומע ועדת חקירה שאתה הקמת אותה, עומדת להגיד לך שנכשלת. יש לך כל המילים היפות שבעולם להגיד שאתה בעצם המצאת את האידיאליסטיות בעם ישראל. ואתה רק עוסק בגודל ורק עוסק בחזון. אין לך בעולמך דינרי זהב? אתה מסוגל להגיד את זה מול הראי? שאין לך בעולמך דינרי זהב? שהעיסוק היחידי שלך זה טובת עם ישראל? השיבוש הזה של האמת, להפוך אותה, את עולם הערכיות הישראלי המקורי השורשי, להיות קרדום לחפור בה, וליהנות ממנה האחד הנאות חומריות והאחד הנאות רוחניות. אתה רם בישיבת שווה חברון. גן עדן. יש לך תלמידים, מערכת שלמה, קודש. אתה עם מערת המכפלה, זכות אבות, כולך ספון בעולה של תורה. אבל אתה יודע את האמת. עם ישראל ניצב אינתיפאדה, אנשים נהרגים, יישובים מתמוטטים, אתה תחי את החיים הרגילים שלך? אז בשם מה אתה מלמד? מה התורה שאתה מברר אותה? תורת התלמידים של רשב"י או תורת רשב"י? אז אתה עוזב את מקומך, הולך ליישוב תלם. יש שם דתיים, יש שם חילונים, יש שם סוגיות כאלה ואחרות. העסק מורכב מאוד. אתה יודע שארץ ישראל נקנית ביסורים. אתה יודע שתורה נקנית ביסורים. אתה יודע שעולם הבא נקנה ביסורים. ועל דעת זה אתה חי. וכל הזמן אתה חושב מה הקשר שלך אל הכלל דורש ממך. כיוון שישראל ומצרים היו כל כך משועבדים לאלילות המצרית, להישגיות המצרית, למרכזיות המצרית בעולם, על כן כשאמר להם משה רבנו בדבר השם, משכו ידיכם מעבודה זרה, לא משכו. מה שהם לא שמרו אל מוצא, מקוצר מוח עבודה קשה, כי הם אמרו, איפה הדינרים? איפה המילה הזאת שחוללה בדור שלנו, המילה תכלית, והפכה להיות תכלס? תכלס, מה נרוויח? ואז נשארים במצרים. האדם שהוא מוכן להכיר בכך שהוא יהודי, והוא חלק מהכלל, והוא רוצה לצאת ממצרים בלי שום רווחים, כי כך הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יצא. האדם הזה, הוא עושה דבר אחד. שם דם על המשקוף. למה דם על המשקוף? אומר הנביא חזקאל, פה פרק ט"ז, פסקה 2. מולדותייך. כנסת ישראל נולדה. יום ההולדת שלה זה יום יציאת מצרים. כל המלאכות שעל פי הגמרא מסכת שבת הם פיקוח נפש לתינוקת, לא נעשו לך. אף אחד לא מרחם עלייך. פסוקי. ותשלחי את פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. את לא ראויה להינצל. ויבור עלייך ויראך מתבוססת בדמייך. ואומר לך בדמייך חיי. ואומר לך בדמייך חיי. באמת כמו תינוקת או תינוק שנולדים. רואים את הזכויות שלהם? רואים את ההישגים שלהם? רואים את דינרי הזהב שלהם? לא רואים כלום. חתיכת בשר, 2 קילו, 30 סנטימטר, זהו. מה פירוש זהו? יש נשמה בדבר הזה. והיא אותה נשמה שתלך ותגדל כל זמן שקדוש ברוך הוא משאיר אותה פה במציאות. אתה משמרה בקרבי. אתה נפחת בי. הקדוש ברוך הוא המרחם על אותה תינוקת. ואעבור אלייך ואראך. מה אמר לה? אמר לה בדמייך חיי. הכוח שלך לחיות הוא מעצם העובדה שיש לך חיים. בלי שום סיבה חיצונית. בדם הלידה, בדם שבו הופת לעולם, בדם הזה תחי. כל השאר זה יהיה לבוש. יש אחר כך רשימה גדולה בפסוקים, חצך, אלבישך, אנעילך, הדיים הוא נותן, אותו דוד המציל, הכל לבוש על הנשמה. אז למה אתה אומר פעמיים, בדמי חי? כי אתה נביא חזקאל יודע בדבר השם, את מה שרשב"י יודע בדבר השם, ורשב"י יודע את מה שאתה יודע. ארץ ישראל נקנית ביסורים. תורה נקנית ביסורים. עולם הבא נקנה ביסורים. אם לא היה בדמייך החיי השני, הייתי חושב, בדמייך הראשון, זה יציאת מצרים. נולדנו. ועצם העובדה שנולדנו, היא הבסיס לחיים שלנו. וזהו. עכשיו אנחנו אומרים, תאמר למשחית ערב. לא רוצים יותר ייסורים. תביעה צודקת. אבל הגבול בין התביעה הזאת לבין הקנאה של אותם תלמידים באותו אחד שחוזר מחוץ לארץ, וגם הם רוצים לצאת לשם, הוא גבול הדין מאוד. שאדם אומר שהקשיים הם כאלה שההצטברות שלהם מעמיסה עליו עומס שהוא לא יכול לעמוד בו, אז הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לו כוח לעמוד בעומס הזה, שייתן לדור הזה כוח לעמוד בעומס הזה. בית מדרש נשאר יתום, בית מדרש דרור בתלם בלי אבא. יתומים בלי אבא ממשיכים לחיות. נכנסת לבית המדרש אחרי הלוויה, חיבקת שם אנשים, בכית איתם ואמרת להם את מה שהם היו צריכים לשמוע. מי שנשאר ממשיך. איפה שיסתלק אור, נרבה יותר אור. יכולת לעמוד באיסורים היא פונקציה של משכו ידיכם מעבודה זרה. לא להשתעבד לשום ציפייה, לשום הישג, לשום כוח אנושי. ולאט לאט יותר ויותר מתברר שצריך לא להשתעבד לחיים. לרצות אותם, הקדוש ברוך הוא אמר בדמייך, אבל לא לרצות את הפינוק שלהם. לרצות אותם במורכבות שלהם, לא לרצות אותם בהנחות שלהם. זה נבואת יחזקאל. ולא סתם אותו פרק תזיין. יגיד הנביא את הדבר הקשה הזה. בהשוואה בין ההידרדרות בתוך ישראל לבין סדום. הנה הוא אומר את זה פה, ככה שורות קטנות כאלה. בין פרק תזיין לפרק כף. פסוק ממתת. 49 שערי תומעה. הנה זה היה אבון סדום אחותך. גאון סבעת לחם. גאווה של סבאות, של דשנות. שלוות השקט היה לה. ולבנותיה, לחפש את השקט, את השלווה, הפסקת המשימות. לכן ויד אני ואביון לא החזיקה. זה ממש לשמוע את ראש הממשלה היום מדבר על היחס של הממשלה הזאת לעוני, לפערים החברתיים, אחרי שכמעט שנתיים לא היה שר רווחה במדינת ישראל, הראשונה בתולדותיה, זה היה משהו מאוד נוגע ללב. ממש אי אפשר לעמוד מול הכנות הזאת. זה הפרי, אין מה להתפעל מזה. באותו יום גם מנהל בנק שעוזב, יוצא לחיים עם 180 מיליון שקל. שזה בכלל, המושגים שלנו, לא, אפילו לא יכולים לספור את המספרים האלה. זה כמו במילואים, בצהל, אין מקום ליותר משישה ילדים, אז צריך לצרף מסמך מיוחד שיש לך עוד שניים. וזה פשוט לא נכנס במחשב. איזה סדר גודל כזה. עובדי בנק ישראל שובתים בגלל תנאי שכר. אם הייתם יודעים כמה אנשים האלה מרוויחים, ומה תנאי השכר שלהם, הייתם צוחקים. אומר הנביא יחזקאל, בדמי חיי עומד מול סדום. האם את הצד הטבעי שלך תדעי לפתח, בלי זיופי, בלי כחל, בלי סרק, או שהסבאות והדשנות והגאווה, הם ישחקו מאוד את הנאמנות לאותו עולם פנימי של העולם הבא. אז אומר אלוקים, כדי שהם לא ישחקו, תכנסו לפסח. תתחילו חודש ניסן. תצאו לאביב. תתחילו לנקות את הבית. תתחילו לבאר את החמץ. לא שייך הביטוי גאון סבעת מצה. רק גאון סבעת לחם. לחם זה דבר שסבעים איתו, דשנים איתו. מצה, מה זה? לחם, קמח, מים, ולשים אותו. כמה זמן? 15 דקות, 18 דקות, 14 דקות, זהו. ונגמר. כמובן, יש 30 סוגי מצה, בעטיפות החיצוניות. המצאות של הדתיים. זה לודמיר בשביל יהודה, זה יהודה בשביל לודמיר. זה מגדים בשביל אילית, זה אילית בשביל מגדים. מה המעטפות החיצוניות האלה? מצה זה כוח של ענווה. איפה שיש ענווה, יד עני ואביון כן מחזיקים. איפה שיש ענווה, אין סבאות. איפה שיש ענווה, אין גאווה. איפה שיש ענווה, יש כל הזמן תחושה ואמירה. וחיים כאלה, שהמפתח שלהם זה המילה הנני. ככה שאומר לאורך התורה. הנני לשון ענווה, לשון זימון. אתה מוכן למשימה, אתה מוכן להסתער. למה? הדור שלנו היום יודע להגיד את זה אולי יותר מכוח כל הדורות. תגיד שאתה מוכן למשימה בגלל שאתה אתה. מתי אני אגיע למצב שבו בגלל שאני אני, באלף, ומבין שאני אני בעין מצידי, אז אני מסוגל למשימות. קנאה? מה שייכת קנאה בין שני אנשים? כל אחד יש לו נשמה משלו, כל אחד יש כישרון משלו. מה שייך לצבור את ההישגים לעצמך, תן אותם, חלק אותם עם אנשים. יש קהילה בקהילות ישראל שאין בה קמחא דפסחא? ועכשיו בכלל יכול להיות שאנשים יירתמו במקומות שונים, בערים שונות, למהלך של התנדבות. לפני, דווקא לפני פסח. אולי יש משפחה שצריכה עזרה כזאת, אולי יש מישהו שצריך לסייע את הבית שלו, אולי יש גינה שצריך להכין אותה. לעשות אנשים שמחים לפני החג. יותר ויותר אנשים מתקרבים ליותר ויותר מצבים שבהם התנאים החיצוניים שלהם לא מאפשרים שמחה. אבל נפש יש להם, נשמה יש להם, עולם הבא, עולם פנימי יש להם. אולי הם צריכים מישהו שיעזור להם להבין את זה, ולשמוח בחלקם, ולהגיד להם התרבות הסדומית חונקת לא רק את הענווה ולא רק את הנתינה, היא חונקת את השמחה. כי בנפש פנימה אנחנו בנויים לעולם של ערכים. ויגידו לנו לתת למשכן, ניתן. לפעמים כשיש חספוס, יש שכחה, יש שחיקה, אז צריך להתאמץ עוד יותר. אבל הכל נמצא בנו. לכן אומרת התורה לגבי פסח, שמרתם את החוקה הזאת, את העבודה הזאת, את קורבן פסח תשמרו, לדורות. אבל לא פחות מזה, תשמרו את הדבר הזה, את זה שניצלתם ממצרים במידת הרחמים, וחייכם מוקדשים לשמיים. את זה תזכרו לדורות. וכשאנחנו חיים באופן שהוא לא אוטומטי, הוא לא מובן מאליו. ולא ברור שאדם שקם בבוקר גם יחזור הביתה בערב. חיים הזמן שאול. זמן שאול זה גם 100 שנה. זה גם 120 שנה. ובתוך זמן שאול יש הרבה שמחות. אבל לדעת מי נתן את הסמכות האלה, ולדעת להשתמש בהם באופן אמיתי. וכל שמחה שמגיעה לאדם, וכל בשורה טובה שמגיעה לאדם, שלא ישאיר את זה אצל עצמו, שיזכה בזה, שישתף בזה, שיתפלל בתוך השמחה שלו על צרותיהם של אחרים. שיתפלל בכל כוחו. עם ישראל כולו נמצא באיזה תהליך של לידה גדולה. נשמה גדולה צריכה לבוא לעולם. הנה הרב ציודה כותב בפסקה 7, כמה זה מתאים שהפסקה הזאת מתחילה באותו פרק בתהילים, שהוא הפרק של חוני המעגל, פרק של החלום של ציון. חוני המעגל נפטר ויום הזיכרון שלו לעולם זה ה' באייר. זה הפרק לפי תלמידי הגר"א של חבלי משיח, של משיח בן יוסף. שיר המעלות, ושוב השם את שיבת ציון. מה זה שיבת ציון? אומר הרב ציודה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו מוכנים לפעול על פי זה, מדרגה שנקראת קוממיות חירותנו. זה לא קבוצה מסוימת, קטלוג כזה ואחר, מה דעתם בסוגיה ציבורית כזאת ואחרת, זה לא שייך בכלל לעניין לביטוי קוממיות, אלא לפי חז"ל, שתי קומות. ואתה הנה מופיעה עלינו ההערה הכפולה הזאת. איזה שתי קומות? קומה אחת טבעית, חומרית, גופנית, אנושית, וקומה שנייה רוחנית, מוסרית, נשמה. אומר הרב ציודה בחודש ניסן, תשל"ט, נתכוננה כולנו. זה לא חג של קבוצה מסוימת, חג הפסח, כיתה מסוימת. בנערינו וזקננו אל זה חג השם לנו. שהחתם סופר מסביר שזה מה שאמר משה לפרעה. אתה חושב שאנחנו דתיים. אז אתה אומר, הגברים הם ילכו לעשות את המצווה. אתה לא מאמין שזה חג לאומי? כולם שייכים בו. ואנחנו רוצים להתכונן בחג הזה אל כל מלוא שלמות מימותנו עם השם. כל טהרת הקודש, כל שלמות הארץ, עם כל כלל ישראל, כתכונה נפשית התבואה בנו. והאמת והשלום יהוו. נזכה ונרבה להבין איש את רעהו, בנערינו וזקנינו, בנינו ובנותינו. ועל כולנו תופיע ותתגלה זו השראת שכינתו וקידוש שמו הגדול. וראו כל עמי הארץ אשר סביבותינו וחלק מהם בתוכנו והכירו את אמיתת צדקנו. ואז הוא מתפלל ויקול נועם השם עלינו על כל מעשה ידינו. לא במובן של הצלחה בהישגים שלנו, אלא בהמשך לקיבוץ כל פזורי הגלויות, אל הדרור האמיתי, קריאת הדרור בארץ, לכל יושבי העליה. כשקוראים דרור, זה שם בית המדרש בתלם, שרצה כל כך הרב אבי, זכרונו לברכה, שזה יהיה שמו של בית המדרש, על שם דרור ויינברג, השם מקום דמו, שהיה מפקד חטיבת יהודה. רב אבי ראה שכל העולמות, תורה וצבא, תורה ומדינה, פרט וכלל, כל העולמות יכולים להיות מחוברים. אם יש גודל בנפש ואין קטנות, יכולים להיות מחוברים. שנת הדרור, קוראים בה לכל יושביה לדרור. למה? העבדים חוזרים הביתה. אז זה לא כל יושביה, זה רק חלק. כנראה גם האדונים צריכים לחזור הביתה, צריכים לחזור לעצמם. פחות להתנסה פחות להרוויח רווחים, פחות לקנה, פחות לעשות תחרויות. כנראה יש לנו עוד הרבה עבודה, עד שניסן יהפוך להיות ראש החודשים, ולא דצמבר או אוקטובר, כנראה הרבה עבודה, של חופש אמיתי, חופש מהגלות, חופש מאמריקה, חופש מאירופה, חופש מהדמיונות והשנאה של הערבים, הרבה גבורה צריכה להתגלות, הרבה אורך רוח, בעזרת השם. שבת שלום, חודש טוב, בשורות טובות. רבי חנן המרכז שאומר, יוצא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, וכך בנו עם תורה.